הגענו לדף קוף ב' עמוד א', באמצע עמוד, בציטוט מהמשנה בנקלותיים, רבי דה אומר עם השבח וכו'. למדנו שרבי מאיר ורבי דה נחלקו במשנה בצבא שקיבל צמר על מנת לצבוע בצבע מסוים, ושינה וצבע בצבע אחר, אז לפי רבי מאיר בעל הצמר נותן לו דמי צמרו, והצמר מושבח נשאר אצל הצבא, ורבי דה אומר כיוון שהצבא שינה מדעת בעל הבית ידוע לתחתונה, בעל הצמר נוטל את הצמר, ושאין לו רק את ההוצאות או את השבח, מה שתשלום נמוך יותר. אז אומרת הגמרא, יתי רבי יוסף אחורי דרבי עמי, בשעה שלמדו קמי דרב כהנא, הוא ישב לפני, ישב מאחורי רבי עמי בשעה שהם ישבו לפני רב הונא, ויתי רב הונא וקמה הלכה כרבישוע בן קורחה, במחלוקת שעוד מה נראה, והלכה כרבי יהודה במחלוקת רבי מאיר במשנה. אדרינו רבי יוסף להפה החזיר את פניו, כאילו בדרך כעס, ואמר בשמה לרבי יהושע בן קורחה, יצטריך, זה אני מבין שצריך להשמיע לנו הלכה כמותו, כסג הדח אמינה, יחיד ורבים הלכה כרבים. היינו חושבים שיחיד ורבים הלכה כרבים, כלומר כאלה שחולקים רבי יהושע בן קורחה, לכן היית צריך ללמד אותנו, שהלכה כרבי יהושע בן קורחה, כמה שמלן, הלכה כיחיד. מה זה רבי יהושע בן קורחה, והגמרא כעת עוצר דבר רבי יוסף, רבי יהושע בן קורחה, מה היא דתניא, רבי יהושע בן קורחה אומר, מיל ובשטר אין נפרעים מהן, אבל מיל בעל פה נפרעים מהן, תשו כמציל בידם, כלומר, אם יש מיל ובשטר שיש לו על הגוי, על האקום, אין נפרעים מהם לפני ימי עדיהם, כי זה שמחה ללווה להיפטר מהחוב. אם יש לאדם בעצם חוב אצל הגוי, כלומר, הגוי חייב לו כסף, לא נפרעים מהם לפני ימי עדיהם, כי זה שמחה ללווה להיפטר מהחוב, וילך ויודה לה על כך לעבודה זרה שלו ביום חגו. אבל אם זה מי ועל פה נפרעים מהם, אפילו בזמנים הללו, לפני עדיהם וכו', כי הוא מציל מידם. אם לא יגבה ממנו היום, שמנחר כבר יכחיש את ההלוואה, ולכן לקחת את זה מתי שיכול. הוא כמציל מידם. אלא הלכה כרבי יהודה עכשיו ממשיך דברי רב יוסף, הלכה כרבי יהודה מה שקבעת, שהלכה כרבי יהודה, למה היית צריך, למה לי? הרי ברור שזו ההלכה. מחלוקת ואחרגה סתמי, הרי הובא במשנה ותחילה כמחלוקת, במשנה שלנו, רבי מאיר ורבי יהודה, ואחרי זה במשנה אחרת, מאוחה יותר, עוד מה נראה מדובר בה במציע, הובא הוא רק כסתם משנה, בלי חולק. כלומר, הוא מחלוקת ואחרגה סתם משנה, לחג הסתם. אז הנה ברור, מחלוקת בבא קמא, לצבוע לו אדום, וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר נותן לו דמי צמרו, רבי דה אומר, אם השבח שבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתר על השבח, נותן לו את השבח. אחרי זה, סתם כתוב בבא מציע דתנן, בבא מציע דף עין וב, כל המשנה ידוע לתחתונה, כל מי שמשנה מה שיתנו, מה שיתנה עמו בעל הבית, כמו מקשר לצבא, ידוע לתחתונה, קבל רק את ההוצאות, את השבח הנמוך ביניהם, וכל החוזר בידוע לתחתונה. אז הדין הראשון כל משנה, זה סתם משנה כרבי יהודה. הוראה זו בעצם, זה מחלוקת וכי זה סתם. למה היית צריך להגיד לנו שהלכה כרבי יהודה? אבל אומרת, אבל רבונה יצטרך סגה, דרך מי נצאת על המשנה. רבונה בכל זה חשב שצריך להגיד שהלכה כרבי יהודה. כי היה אולי לעדנו לומר שאין הלכה כמותו. למה כן סדר למשנה? המשנה עוד לא לשנו בבית המדרש, דווקא לפי הסדר שמוסדרות לפנינו. לכן יכול להיות שהמשנה במציע נשנתה קודם אחריה, המחלוקת שבא מקמה, הוא סתם אחרי זה מחלוקת היא, ובזה אין הנחה בהכרח כמו הסתם, לכן רב הונא היה צריך להגיד לנו, שהנחה כרבי יהודה, אבל רב יוסף, יחי, כל מחלוקת ואחר כך סתם, הנמה אין סדר למשנה, הוא סתם אחר כך מחלוקת היא, אז מה המשמעות בכלל לכלל, שמחלוקת ואחרי זה סתם, אם אתה אומר שבעצם הכל יכול להיות לא כפי הסדר, אלא רב הונא, כאילו אומרים לנו אין סדר למשנה, מה, מתי אין אומרים אין סדר למשנה, באיזה מקורות אכן, הולכים לפי סדר משניות ועמוד הכלל ומחלוקת ואחרי זה סתם. כלומר, באחד המסכתא, אבל בתרי מסכתות, כמו מקרה שלנו, אמרים לנו, אומרים, יצא לנו למשנה. לכן כאן, כשמדובר בבקמה ובמציע, אתה צריך ללמד שהלכה כרבי יהודה. אז מה רבי יוסף חשב? הוא אמר, כולה נזיקין אחד המסכתא. הוא אומר, כל נזיקין, שלושת הבבל בבקמה ובמציע, בבטרה, בעצם מסכת אחת גדולה שכל הנזיקין. לכן למרות שהמחלוקת והסתם נשנו בשתי בבות נפרדות, דנים את זה קודם כמחלוקת ואחרי זה סתם, לכן לא היה צריך ללמד שהלכה כרבי יהודה. ובית ימים משום דקטני תני לגבי היכת הפסיקתה, אפשר להגיד שרבי יוסף היה פשוט הוא שכח הלכה, כי בעצם היא שנויה גם אצל הלכות פסוקות אחרות. כל אומן שמשנה ידוע לתחתונה, וכל חוזר ידוע לתחתונה, ההורה הראשונה, כל משנה לא שייכת לעניין הנידון במשנה שם, ולא הוזכר לשנות את זה יחד עם ההורה השנייה, כל חוזר וכו'. למד כמו שההורה השנייה היא הלכה פסוקה, שלא חולקים עליה, גם ההורה הראשונה זה כך, ולכן הוא חשב שלא צריך ללמד אותנו שהלכה כרבי יהודה. תנו רבנן נותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין ולקח להם מהם שעורים, כלומר אדם נותן כסף לשליח, מעט שיקנה להם מהם חיטים, והתחלקו שניהם ברווחים, כלומר השליח והמשלח עשו בהם שותפות, עסק, שבה המשלח נותן את המעות והשליח בעצם מתעסק בהם, וסוכם שהשליח יקנה במעות הללו חיטים, אז אם היה שליח למעלה אחרי הוראת המשלח, אז החיטים שיקנו היו שייכים לשניהם, עכשיו פה נאמר ולקח מהם סעורים, או שנתן מעות לקנות סעורים, לקח חיטין. הוא שינה, אז בברייתא אחר כתוב תניא אחד, אם פחתו, פחתו לו, ואם הותירו, הותירו לו. בברייתא אחר כתוב אם פחתו החיטים או הסעורים, כלומר הוזלו, יהיו שוות פחות, אז פחתו ההפסד על השלח בלבד. ואם הותירו, התייקרו, אז בעצם הם רק שלו. כלומר, לפי ההסבר הזה, לפי הברייתא הזאת, השלח מקבל את כל הרווחים ונושא בכל ההפסדים. הוא מחזיר למשלח רק את הסכום שהוא השקיע. הברייתא הזאת אומרת שכיוון שהשליח שינה מאורות המשלח, נתבטלה שותפות ביניהם, ובעצם קנייתו של השליח לא הייתה אלא לעצמו. לכן, אם הוזלו, הוזלו לו, אם פחתו, פחתו לו, אם הותירו, הותירו לו. ותן אחד הברייתא אחרת, אם פחתו, דווקא פחתו לשליח, אם הותירו, הותירו לאמצע. הרווח אכן מתחלק לשניהם. כלומר, הברייתא הזאת סוברת שאף על פי שהשליח שינה משליחותו, השותפות עדיין קיימת, והמשלח שותף בקנייה הזו, לכן מקבל אותה חלק מרווחי החיטים כפי שסוכה מראש. אם פחתו החיטים, אז ההפסד כולו על השליח, כי שינה משליחות ועלה לצאת באחריות. אז איך אפשר ליישב את זה? הרי שתי ברייתות שאומרות דברים סותרים. אמר רבי יוחנן הקש, הרבי מאיר, הברייתא הראשונה זה כמו הרבי מאיר, עניין הצבא, והרבי יהודה. הרבי מאיר אמר שינוי קונה. רבי מאיר הוא שכאשר אומן עושה שינוי מה שהתנה עמו בעל הבית, כמו המקש למשנה, אתה נוצא מלצבוע צבוע אדום בצבא שחור, קונה את החפץ שקיבל בקנייני גזלה. אז גם כאן, שהשליח שינה וקנה דבר אחר משהו הצטווה, דנים אותו כאילו גזל את המאות, וקנת החיטים או הסעורים לעצמו, לכן הרווחים כולו שלו. כלומר, במה הוא אומר במשנה, שאם אדם נתן הצבא צמר לצבוע אדום, והוא צבא שחור, הצבא בעצם נותן לו דמי צמרו. כלומר, הוא משלם לבעלים את מחיר הצמר לפני הצביעה, נותן לעצמו את הצבר עם השבח. כי לפי רבי מאיר, זה מבוסס על שיטתו, שהאומן נחשב גזלן כעבר על דברי בעל הבית, לכן קונה את הצמר על ידי השינוי. אז גם פה שינוי קונה. וברייתא השנייה שאומרת שהרווחים מתחלקים לאמצע, אומרים כרבי יהודה, שאומר שינוי, השינוי מדעת בעל הבית, אינו קונה את החפץ שקיבל. לא דנים אותו כגזלן, לכן גם ענייננו. אף על פי שהשליח לא ישתמש במאות כמו שהצטווה, הוא שינה, בכל זאת הוא קונה את הסחורה עבור שניהם, לכן מתחלקים שניהם ברווחים. אבל רבי אלעזר חולק, אז מה תקיפה לרבי אלעזר ממאי? תימלא עד כאן לא כמה רבי מאיר, אלא מידי דחזי לגופי, אולי כל מה שהרבי מאיר אמר, שהמשנה מדעת בעל הבית נחשב גזלן, זה רק בשינוי שנעשה במידי דחזי לגופי, וחפץ שעומד לשימושו העצמי של בעל הבית, כמו צמר ללבישה, כמו המקרה של המשנה, שצבא ששינה הוא ספסל לישיבה, שזה ברייתא שהבאנו בדף הקודם. אז בזה מקפיד לבעל הבית עם השינוי מאורותיו, לכן אומר רבי מאיר, שהמשנה נחשב גזלן וקונה את החפץ. אבל כשנובר לסחורה, חיטים וסורים בעצם שמתכוונים למכור, אולי בזה לא אמר רבי מאיר ששינוי קונה, כי עיקר תכליתו של בעל הבית בעצם בקנייה הזו הוא להרוויח כסף. נוח לו בכל דבר שיקנה השליח, עיקר שיהיה בו רווח, כי הוא סך הכל רוצה להרוויח כסף. אז ייתכן שכאן מודה רבי מאיר שאם יעקרו החיטים או הסעורים בעצם, לא דנים את קנייתו של השליח כשינוי מדברי בעל הבית, אדרבה זה שייך בעצם, הסחורה שנקנתה לא שייכת רק לשליח, שייך לשניהם. אלא אמר רבי אלעזר הרב רבי מאיר, באמת שני הברייתות זה רבי מאיר. כאן לא, ולא קשה, כאן לאכילה, הברייתא הראשונה מדברת לאכילה, מכיוון שהקנייה הייתה מיועדת לשימושו העצמי, אז כמו שאמרנו, משנה נחשב גזלן, ואילו כאן לסחורה, לכן בזה הרווחים מתחלקים את שניהם. לפי זה בעצם למדנו שתי דרכים בהבנת הברייתא השנייה. לפי רבי יוחנן הוא ביש הברייתא השנייה כדי שיטת רבי יהודה שהמשנה מדעת בעל הבית לא נשא גזלן לקנות החפץ. לפי ההסבר הזה השליח אחרי משנה הוא, אלא ששינוי לא סיבה לחשב גזלן ולכן נשאר משלח שותף בקנייה. רבי אלעזר אומר לא. בעצם הברייתא השנייה יכולה גם כרבי מאיר, כי עוסקת בשליחות ומטרת סחורה ולכן השליח לא נחשב משנה. עכשיו אומרת הגמרא, מכך הוא עלה במערבה. צחקו בארץ ישראל על ההסבר של רבי יוחנן. רבי יוחנן ליבד רבי יהודה וחימי עוד בעל הבית החיטים שיקנה כחיטים לבעל מעות. איך קונה המשלח את חלקו בחיטים במקרה שהשליח שינה מדבריו? כלומר, מי הודיעו לבעל החיטים, למוכר, שהשליח קונה עבור אדם אחר, כדי שיקנה חיטים לבעל המעות, ולא יקנה את כולם לשליח העומד לפניו? לפי הסבר של בלעזר, אין כאן קושיה. לשיטתו מדובר המשלח לא מקפיל על שינוי בהוראתו, והשליח פועל בשליחותו בקנייה הזאת. לכן, אף פעם שהמוכר לא ידע שהשליח קונה עבור אדם אחר, וכמעטו הייתה להקנות לשליח, בכל זאת מועיל הקניין גם עבור המשלח, כי שלוחו של אדם כמותו. אבל לפי הסבר של רבי יוחנן, השליח אכן נידון כמשנה, אלא שלא נחשב גזלן, לקנות את המעות לעצמו, לפי רבי יהודה. עכשיו, אמנם השליח לא קונה לעצמו על ידי השינוי, אבל בוודאי לא חשוב שליח בקנייה הזאת, הרי שנייה מידת בעל המעות בטלה שליחותו. אז איך בעצם קונה, כלומר, כיצד קונה בעל המעות את חלקו בחיטים, כשבעל החיטים לא ידע כלל שהוא צריך להקנות לו? אבל מקשה על זה, על בני מערב, ומה תקיף לרב שמואל בר ססרתי יחי, שבעל המעות לא יכול לקנות כלום, אין המוכר יודע שהקנייה עבורו, אפילו חיטים וחיטים נמי לא. גם במקרה שהמשלח אמר לשלוחו לקנות חיטים, הוא אכן קנה חיטים, אז גם לא יקנה המשלח חלק בחיטים. מי הודיעו לבעל הבית, לבעל החיטים, שיקנה חיטים לבעל המעות? כלומר, ובברייתא לא כתוב ככה. אלא אמר רבי אבא, אמר רבי אבא הוא, שנה חיטים וחיטים, לשליחותי קו. השליח אכן עשה שליחותו, לכן בעל הבית דמי. הוא נחשב כבעל הבית, כי השליח עשה, שלוחו של אדם כמותו, לכן מועיל קניינו עבור המשלח, אפילו המוחה לא יודע שהוא פועל מכוחו. אבל מקבר שחיתים וסעורים, לפי רבי יוחנן, שהשלח נידון כמשנה משליחותו, הוא כבר אין פה שליחות, איך יקנה המשלח את, איך המשלח בעצם יקנה את החלקו בסחורה שנקנתה. ורבי באו מסיים את ההסבר שלו, תדעת את נן, אחד המקדיש נכסיו, אחד מעריך את עצמו, כתוב במשנה בערכים, מי שמקדיש כל נכסיו לגבוה, או מעריך את עצמו, נדר לתת להקדש ערך עצמו הקצוב בתורה, וגזבר הקדש בא לקחת משכון מנכסיו עבור תשלום הערך, אז אין לו בכסות איתו, אשתו ולא בכסות בניו. הגזבר לא יכול לקחת בכסות אשתו של הנודר, ולא בכסות בניו, כי הנכסים האלה לא שייכים לנודר, אלא לאשתו ובניו. הם לא משתעדים לחיוב הנדר. גם אם כשם מקדיש כל נכסיו, אין לו כוח להקדיש את הנכסים האלו. עכשיו, ולא בצבע שצבע לשמן, גם לא בבגדים צבועים שהוא צבע לשם אשתו ובניו, ולא בסנדלים חדשים של כחן לשמן וכולי. עכשיו, במשנה רואים שבגדים שנעשו בציווי הבעל עבור האישה והבנים, שייכים מיד לבעל ולבנים, ולכן הגזבר לא גובה מהם. למרות שהבעל בפועל הוא זה שקיבל אותם יד הצבא, והצבא לא ידע עבור מי קנה אותו הבעל. מי, למה החינמי? מי עוד יהיה לצבא שיקנה ציבו לאישה? אלא לה משום דמרינן, מה אנחנו אומרים? זה שליחותי קו, הוא עשה שליחותו ביד אשתו ובניו. הוא עושה את שליחותו, הוא כיד אשתו ובניו דמי. החינמי, גם כן, מקשר חיטים וחיטים, כיוון שהשלח מלא את רועת המשלח, שליחותו קו, הוא כיד בעל הבית דמי, הוא עשה את שליחותו. לכן אף פי שהמוחה לא ידע שהשלח קנה את החיטים עבור מישהו אחר, קניין לא מועיל למשלח, אבל זה לא ככה, במקום שהשלח שינה משליחותו, אין לו כבר תורת שליח, אין המשלח קונה את הסחורה, אם כן הודיעו לו מוכר, שיקנה לו, כמו שאמר בנמר רבה, אבל אמר רבי אבא לא, כל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו, כלומר באמת בעל בעצמו, קנה את הבגדים הצבועים, הוא זה שעשה את הקניין עם המוכר, ודעת המוכר לקנות לו, מה שגזבר הרגש לא יכול לגבות מהבגדים האלה, כי כל המקדיש את נכסיו, את כל נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו, לא התכוון כלל להקדיש את הבגדים הללו. אבל מה תקפלה רבי זר וחידתו של אדם על תפיליו? מה, אדם שמקדיש כל נכסיו, הוא מקדיש את התפילין שלו? הרי כתוב במשנה בערכין, הוא תנן מקדיש את נכסיו, מעלים לו תפילין. אלא אמר רבי אביי, כן, אין דעתו של אדם על התפילין, ומקדיש כל נכסיו, סבר מצווה כאב. למה? כי מי שמקדיש כל נכסיו, הוא אומר, אני עושה מצווה. אני עושה מצווה בעצם ההקדש, ולכן הוא עשוי להקדיש את כל נכסיו, כולל התפילין שלו, להקיים מצוות ההקדש בשלמות, למרות שהתבטל מצוות תפילין, אבל אין דעתו של אדם על כסות ולשתו ובניו. למה? כי זה איבה כבר. לכן, כלומר, הוא לא רוצה לגרום לאיבה, גם כשהוא מתכוון לעשות מצווה, להקדיש כל נכסיו, הוא לא מתכוון לנכסים כאלה שיגרומו לאיבה. לכן יפה שביה רבי אבא שתם שהגזבר לא גובה מבגדים חדשים שנצבעו, כלומר, שנצבעו עבור אשתו ובניו, זה בגלל שאין דעת המקדיש לקלון נכסים אלו בהקדשו, למרות שהם שלו ולא של אשתו ובניו. אבל מה תקיפלה רבי יושע, אבל לא חייבי הערכים שלנו כאן? הרי למדו חייבי הערכים אותה משנה. המשנה שובה לגבי הערכים עוסק לא רק באדם שהקדיש את כל נכסיו, אלא גם במעריך את עצמו. ועל שני אומרת המשנה שאין לה גזבר זכות בבגד שנצבע עבור אשתו ובניו של הנודר. ולגבי חייבי הערכים, ודאי שלא הדבר, זה לא תלוי בדעתו של המקדיש, הרי דתנן כתוב, במשנה בערכים חייבי הערכים ממשקים אותם, וחידתו של אדם על עצמו למשכנו, הרי חייבי הערכים ממשקים אותם, כלומר, חייבי המשכון בעל כורחם עבור תשלום הנדר. אך האדם נודר את הערכו, מתכוון אותה שעה שגזבר הקדש יגבה משכון, ברור שלא, זה לא תלוי בדעתו, הוא לא מתכוון שיקחו לו את המשכון. ולמרות זאת, כיוון שחל הנדר והתחייב להקדש, דעתו לא מועלה ולא מורידה. אז אם בגדים שאדם צבע לאשתו ובניו אכן שייכים לו, ומקש הוא נדר את ערכו לגבוה, לכאורה גזבר הקדש יכול לגבות מהם בגדים את נדרו. אפילו נקבל את הסברת הרבי אבא שדעתו של אדם להקדיש אותם. אז יכול להיות המשנה שאין לגזבר זכות בבגדים האלו. אלא אמר רבי אבא, כל מקדיש נכסיו נעשה כמי שיקנה להם כסות אשתו ובניו מעיקרה. פה זה ביותר משוכלל. כלומר, דנים אותו כאילו יקנה מראש לפני ההקדש את הבגדים החדשים מאשתו ובניו. כאשר לוקח הבא את הבגדים מהצבא, הם אכן יקנים לו ולא לאשתו ובניו, כי דעת הצבא הייתה להקנות אותם לו. אבל אנחנו עומדים דעתו של הבעל שתכף לאחר שקנה את הבגדים מהצבא, יקנה אותם לאשתו ובניו, אפילו לא אמר את זה בפירוש. אז בשעה שהקדיש נכסיו והוא נדר כל הגבוה, כבר לא היו הבגדים שלו, לכן הנגזבר יכול לגבות מהם. וברית עכשיו מביאה, הגמרא מביאה ברית אחרת, שלכאורה סותר לשדת בני מערב. תנו רבנן, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופים אותו למכור, ואם אמר לו הלוקח למוכר שהוא קונה את השדה על מנת, אז כופים אותו למכור. מה הכוונה, מה יקם? אמר רב ששת שאחי כמה, לוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה. אדם לוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה, כלומר, הוא כביכול פועל בשם ריש גלותה, כדי שהמחירה תהיה מחירה שהוא ודאי ימכור. הקונה אמר למוכר שהוא קונה את השדה לצורך ריש גלותה, למרות שבאמת התכוון לקנות לעצמו. וכתבו על השטר לשם ריש גלותה. אין כופים אותו, כלומר, ריש גלותה למכור. לא כותבים את ריש גלות, לא כופים את ריש גלות, לכתוב שטר אמיתי, לחזור לכתוב שטר מכירה, בינו לבין הלוקח האמיתי. כי כדי שלוקח האמיתי יהיה לו שטר שכתוב שזה שלו ולא של ריש גלותה. אביהו אמר לוקח למוכר בשעת המכירה, אני קונה את השדה על מנת שיכתוב לי ריש גלות השטר מכירה אחר, ואין לי לבני, אז כבר כופים את ריש גלות למכור, כלומר כופים אותו לכתוב שטר מכירה כפי שהוא תנאי, כי היה פה תנאי. ועכשיו אמר אמר, על פי הסבורו של רב שש, אני לוקח שדה בשם ריש גלות, אין כופים אותו ריש גלות למכור, מקל דמקל קניין, משהו מזה שאני לוקח אין קנת השדה, אם הפליגה לכאורה זה חולק לבני מערב, אדם רווחים יהוד יהוד לבעל החיטים שקנה חיטים לבעל הבית, הנה אנחנו רואים שהמוכר הסבור שהשדה נמכר את ריש גלות, בכל זאת, הוא זכה את זה בעצמו, איך זה לפי בני מערב, אומרת מה אם משום מה לא קשה, זה לא קשה, כגון דו הודיע לבעל השדה, הודיע לשדה, כלומר לוקח, הודיע לבעל השדה, וגם לידי המכירה, שהוא בעצם למעשה קונה את השדה לעצמו, ולא עבור ריש גלותה, כך שהמוכר אכן ידע לקנות השדה ללוקח, ולא לריש גלותה, אלא אם הסיפה, על מנת, כופים אותו ריש גלותה למכור, עמי, למה כופים אותו, למה אומרים לו שהוא חייב לכתוב שטר מכירה, ולמה ריש גלותה, לא יקרעו בעינה, ולא זילו אותו בעינה, אני לא חופץ לו בכיבודכם, השתמשתם בי כאדם חשוב להטיל אימה, ולכן רציתם להגיד שכביכול זה בשם ריש גלותה, ולא בזילותכם, אתם באים לעשות אותי עכשיו מוכר שדות, התנאי שעשיתם ביניכם, לא מחייב אותי, למה אני חייב עכשיו לכתוב שער חדש? אלא אמר רבי, אחי כמה, לוקח שדה בשם חברו ריש גלותה, הלוקח שדה וכתב את השטר בשם המכירה בשם חברו שהוא ריש גלותה, אבל מעשה קנה אותם לעצמו, אין קופים את המוכר למכור זימה אחרית, לא קופים את המוכר למכור לו את השדה, פן נוספת, כלומר לחזוב לכתוב שטר מכירה על שם לוקח, כדי שיהיה בידור ראייה שהוא הקנה אמיתי, ואמר, אם אמר לו, הלוקח למוכר בשעת המכירה, הרי אני קונה את השדה על מנת, אז קופים את המוכר למכור, כלומר, לא ריש גלותה, קופים את המוכר למכור, לכתוב לו שטר מכירה נוסף, כפי שהותנה. שלפי ההסבר הזה הגמרא מבארת, אמר מר, הלוקח שדה בשם חברו, שהוא ריש גלותה, אין קופים אותו המוכר למכור, זימן אחרית, פשיטה לברור, אלא מה הודתי, ממצי אמר לי, יכולת להגיד, יכול לוקח, יכול לומר לו מוכר, מידי ידעת דנה נפשי שקינה, הרי ידעת שאני קונה את השדה לעצמי, הוא פנחי הבעל מודקה בעינה, ולהצלה בלבד רציתי, שכתב השטר בשם ריש גלותה, בעצם היית צריך להבין, דזוז זה בכדי לא שדינה, שלא יזור כסף לחינם, וכנס שדה בלא שתהיה לי ראייה על כך, אלא הדעת, תכתבת לי שטר אחינה, תסיד את זה על דעת שתכתוב לי שטר אחר, כך יכול היה להגיד, כמה שמרת שלא כך, לכן הברית, התנה של הברית אומרת, שהמוכר לא צריך לכתוב לו שטר נוסף, כיוון שהלוקח לא יתנה זאת בפירוש. תאמר לי, עניינה, כלומר, המוכר יכול להשיב ללוקח, אני הייתי סבור, דניין האב זה לך בעד יהוד, זה בעד לשמי, יכול להיות, עשיתי, תנאי עשיתי, עשית לך עם זה, עם ריש גדול, שקנית בשמות השדה, ויכתוב לך שטר הכינה, כלומר, למה אני זה שחייב לך לכתוב שטר? אני חשבתי שיש לך תנאי איתו, עם ריש גלותה, והוא בעצם יכתוב לך שטר אחר, כלומר, זה, בשעת המכירה לא היה מובן מאליו, שאני המוכר יכתוב לך שטר שני, ולכן לא חייב לו. עכשיו, בהמשך, אם אמר לו, על מנת, קופים את המוכר למכור, גם זה פשיטה לכאורה, אלא לא צריך, אמר לו, להסעדי כמה דידי, שאמר לוקח לידים בפניו, בנוכחות המוכר, חזו את השטר האחרי לקבינה, ראו, שאני רוצה בעצם שטר נוסף. כל לא מדובר פה באמת בברית על תנאי מפורש עם המוכר, אלא אמר לוקח לידים בפני המוכר, ראו שאני רוצה שטר נוסף. אמר לו, תמאמץ, אמר לי, יכול היה לכאורה מוכר, יכול להגיד לוקח, אמינה שטר המאח, דקשה, קלת משמדק, אמרת. אני תסבור שכמתך הייתה, נאמר לידים שאתה רוצה שטר אחר, מאותו אדם, לא ממני, מריש גלותה. כמה שמונן שלא ככה, תאמר לי, הלוקח, יכול להשיב למוכר, לאחי תרחי ואמר לידים כמך. בגלל זה תרחתי ואמרתי, שאני רוצה שטר נוסף דווקא בפניך, שמנחו דקבינה, כי רציתי בעצם את השטר השני, ממך ולא מריש גלותה. הגענו לדף קף ג' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, ברוך.